הגענו לדבר עמוד א' בשורה השביעית, הגמרא ממשיכה לדון בענייני ציוני קברות. אמר רבי דא מצא אבן מצוינת תחתיה טמא, אדם מצא אבן אחת מצוינת בסיד, אז רק תחתיה טמא. שתיים, אם אדם מצא שתי אבנים שסמוכות שמצוינות בסיד, תחתיהם ודאי טמא, השאלה מה לגבי ביניהם, על הארץ ביניהם. אם יש סיד ביניהם, ביניהם טמא. אם יש סיד גם לארץ על הקרקע ביניהם, ביניהם טמא, כי מן הסתם יש סיד שם כדי לציין שיש שם טומאה. אם אין סיד ביניהם, ביניהם טהור. אומרת, האם זה נכון שאין סיד ביניהם, ביניהם טהור, למרות שאין שם סימני חרישה, ואף אגב דלק החורש, והתניא כתוב בברייתא, מצא אבן אחת מצוינת בסיד, רק תחתיה טמא, אם מצא שתיים, אז אם יש חורש, אם יש סימני חרישה ביניהם, אז ביניהם טהור, אבל אם לא, ביניהם טמא, אף על פי שאין שם סיד. מדוע? כי אנחנו מניחים שאולי שני אבנים בעצם זה שני סימני גבול. אז אמר הפאפה, אחר כשהסיד שפוך על ראשיהן, הוא מרודה לכאן ולכאן. הברייתא שאומר שדנה האם יש סימני חרישה או לא, מדובר כשהסיד שפוך על ראשיהן של האבנים, הוא מפוזר לכאן ולכאן. זה הכוונה מרודה, מפוזר לכאן ולכאן. נראה כאילו נתן על ראשי האבנים הסיד, ומשם התפזר לקרקע שביניהם. אז אם יש שם חורש, סימני חורש, אז איק החורש ביניהם, ביניהם טהור. דמו מחמת חורש ודית קלף. אם יש שם סימני חרישה, אנחנו אומרים, מסתבר, בגלל החרישה התקלף הסיד מהאבנים, ונפל על הארץ ביניהם, ולא התכוונו לציין בעל הקרקע שיש שם סימני תומה. אבל אם לא, אם אין שם סימני חרישה, סיד ביניהם הוא כנראה זה סיד שניתן שם בכוונה, כדי לציין שיש שם תומה. ולכן ביניהם תמה. אבל מה שמענו בהוראת רב יהודה שמדובר כשאין שם כלל סיד, אז כנראה שהתכוונו רק מתחת לאבנים זה תמה, אבל ביניהם זה טהור. כך לפי פירוש רש"י בגמרא כאן, יש פירושים אחרים. הוראה נוספת, אמר רבי אסי, מצר אחד מצוין הוא תמה וכל השדה כולה טהורה. אם אדם מצא שדה שמצר אחד, גבול אחד שלה מצוין בסיד, אז אותו מצר תמה, אבל כל שאר השדה כולה טהורה. כי אם רצו לציין את כל השדה, היו עושים הציון בעצם מארבע רוחות, לא מצד אחד. אז אותו דבר, שניים, אם אדם מצא שניים, שני המצרים מצוינים בסיד, אז הם טמאים וכל השדה כולה טהורה. שלושה אותו דבר, הם טמאים וכל השדה כולה טהורה. אבל אם מצא ארבעה, אז זה כבר קו גבול. כנראה שכל השדה בעצם, מארבע רוחותיה, יש פה ציון של טומאה. אז לכן הם טהורים וכל השדה כולה טמאה. כל השדה כולה טמאה, כמו שאמרנו, ציון ארבעת המצרים מוכיחה שבעצם היה פה ציון של כל השדה. אבל למה המצרים טהורים? כי כמו שאמרנו, המצרים עצמם טהורים, אם היה תחתיהם טומאה, אז לא היו מצלים אותם, אלא עושים ציון בסמוך להם, כמו שאמרנו, מרחיקים קצת את הטומאה. דמה אמר, אין מרחיקים ציון במקום טומאה שלא הפסיד את ארץ ישראל. עכשיו, שדה שכולה טמאה צריך לציין את כל ארבע מצריה, ולא מספיק בציון מצר אחד, כי זה מה שאמר, לא מרחיקים ציון במקום הטומאה שלא הפסיד את ארץ ישראל. כלומר, אם יציינו רק מצר אחד, יסתפקו בני אדם, מהם הגבולות בדיוק. אמרנו, לא סתם, לא מרחיקים את הציון במקום הטומאה, צריך לזה דברים מדויקים, כלומר, להפוך את כל ארץ ישראל לדבר טמא, למקום טמא, למקום שיש בו הרבה טומאה. ולכן, אם ציינו את ארבע רוחותיה, כנראה בתוך השדה הזה יש שם טומאה. עוד עמד במשנה, ויוצאים שלוחי בית דין אלפא לכלאיים בחול המועד. עומד, מה, והכלאיים בחול המועד נפקינן? האם יוצאים על כלאיים בחול המועד? ומינו כתוב במשנה בשקלים, באחד באדר משמיעים על השקלים, מכריזים ביתים על השקלים, שאנשים יביאו את מחצי השקל לבית המקדש, ועל הכלאיים שלא יזרעו כלאיים בשדותיהם, ולא יקיימו כלאיים בשדותיהם. ב-15 בו קוראים את המגילה בקרחים, תדווה באדר קוראים את המגילה בערים מוקפות חומה, ויוצאים שלוחי ביתים לכווץ את הדרכים, לפנות את הקוצים מהדרכים, לדקן את הרחובות שנתקלקלו בגלל החורף, ולמות את המקוואות, למדוד את המקוואות, ועושים כל צורכי רבים, ומציינים בסיד את הקברות, ויוצאים על הכלאיים, הרי שיוצאים על הכלאיים, שגדלו בשדות במשך החורף, או בתחילת האביב, השלוחי ביתים יוצאים כבר בעצם בתדווה באדר. למה למדנו במשנה שיוצאים בכל מועד, והכוונה לכאורה בכל מועד פסח? אז רבי עזב רבי חב ורבי יוסי בר חנינא תירוצו את הסתירה. שני תירוצים, אחד אמר כאן בבכיר, כאן באפיל. אחד אמר פשוט, כאן בבכיר, במשנה בשקלים, שאומרים שיוצאים מתדווה באדר בבכיר, בגידולים שמקדימים לצמוח כבר באדר, והם ניכרים כבר, אז יוצאים עליהם ב-15 באדר. המשנתנו שאומרים שיוצאים מהכלאיים בכל מועד פסח, חודש אחר כך הכוונה באפיל, בגידולים שמאחרים לצמוח, לא ניכרים עד ניסן, לכן יוצאים עד חול מועד פסח. ואחד תירץ הסתירה, אמר כאן בזרעים, כאן בירקות. במשנה בשקלים מדובר בזרעים תבועה, דרך יזרוע אותם כבר בתחילת החורף באדר, הם כבר ניכרים ולכן יוצאים עליהם כבר בתדווה באדר. וכאן מדובר בירקות שזורים יותר מאוחר, לא ניכרים עד ניסן, לכן לא יוצאים עליהם עד חול מועד פסח. אמר רבי יוסי, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שניצן ניכר, אבל ניצן ניכר יוצאים עליהם. אמרנו שיוצאים על תדווה באדר אחרי זה בחול מועד פסח, אבל כל זה לא שנו שאין יוצאים על הכלאיים לפני תדע באדר או לפני חול מועד פסח, זה רק מקרה שאין ניצן ניכר, שתחילת גידולם לא ניכר לפני הזמנים הללו, אבל מקרה שניצן ניכר, תחילת גידולם ניכר לפני הזמנים הללו, יוצאים עליהם כבר אז, לא נקבעו זמנים אלה בגלל שבדרך כלל הניצן ניכר בזמנים אלו. עומד במאי שנה עד החול המועד שמפקינן, למדוע תקדו לצאת על הכיניים דווקא בחול המועד, שיש בו איסור מלאכה, הרי אפשר לצאת לפני כן או אחרי כן. אז אמר רבי יעקב, אמר רבי יוחנן, משום שכר פעולה דמוז לגבלן, בגלל שבחול המועד שכר הפועלים שעוקרים את הכיניים הם זול יותר, הרי אנשים לא עובדים בחול המועד, ולכן העבודה אפשר להוריד את המחירים. אמר רבי זיו ואיתמר רב שער ששמע מינה, כנראה מזה אתה לומד, כי יבין לו שכר מתרומת הלשכה יבין לו. כשנותנים שכר לפועלים שעוקרים את הכיניים, נותנים את זה בעצם מכספי ציבור, מהמעות שיתרמו לקניית קומנות הציבור, מתרומת הלשכה. לכן צריך לחסוך בשביל הקודש, כי אם זה סתם היה אנשים בעצם שסוחרים, אז למה דווקא אין לנו עניין כל כך להוזיל את המחירים, ולהגיד שעבדו בחול המועד, דיסק לתח, מדידו יביא לנו, אם סתם ככה בעצם, מכספם של בעלי הכיליים, מה אין אף כלל מיניים, ומה זה משנה, כל כמה דבר הוא ניתן לנו, כל כמה שירצו הפולים, ייתנו להם, כלומר, משתדלים להוזיל את המחירים, דווקא כשנובר על כספי ציבור. אז כנראה שנותנים את השכר לפולים שעוקרים את הכיליים מכספי ציבור. שואלת כמו עבד כמה, עד איזה שיעור נחשבים שני מיני זרעים מורבים לכיליים שחייבים לעקור אותם? אמר שמואל בריצר, כאותה ששנים כמו שלמדו במשנה בכיליים, כל שאה שיש בה רוב הזרע ממין אחר ימעט. כלומר, כל שאה זרע ממין אחד שיש בה, שנזרע עמה רוב הקו, רוב הקו, קו שישית השאה, רוב הקו הוא חל מ-24 בשאה. אז אם יש לה רוב הקו זרע ממין אחר ימעט, ימעט את המין האחר ויקרנו עד שיהיה פחות מרוב הקו. כאן אותו דבר, אם מצאו שלוחי ביתים בעצם כיליים בשיעור הזה, ממעטים את המין הזר עד שלא יהיה בו רוב הקו לשאה. עכשיו, גמרא ועתניה התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה. למדנו, במקום אחר, אבל נראה מאיפה למדנו, בברייתא שחכמים התקינו ששלוחי ביתים רואים כיליים בשדה, שמפקירים את כל השדה כולה. איך אתה אומר שדווקא ממעטים חלק מהזרע עד שיש פחות מרוב הקו לשאה? עומד מול התלוי, לא קשה, כאן קודם תקנה, כאן אחר תקנה. מה שאמרנו ששלוחי ביתים ממעטים את הכיליים, זה לפני התקנה, לפני שהתקינו להפקיר את השדה כולה. אבל הברייתא שאמרנו שמפקיר את השדה כולה, זה אחרי התקנה. מה התקנה מדובר? דתניא. כתוב הברייתא בראשונה בתחילה, היו שלוחי ביתים עוקרים את הכיליים שמצאו בשדות ומשליכים לפני ביתם של בעלי הבתים למאכל. כלומר, באו שלוחי ביתים לעקור את הכיליים שמצאו בשדות של בעלי בתים, והם משליכים אותם לפני ביתם שהבהמות יאכלו את הכיליים. מדוע? כי כלי זרעים, להבדיל מכלי הכרם, מותרים בהנאה. והיו בעלי הבתים אבל שמחים בזה, שמחים שתי שמחות, אחד שמקשים להם, הם לעצמם לא השתדלו לעקור את הכיליים של עצמם, חיכו לשלוחי ביתים לעשות את זה, סמכו שמקשים להם בעצם שדותיהם בחינם, וגם שמשלחים לפני בהמתם, אז יש לבהמות של מאכל, אז בעצם כתוצאה מכך, כלומר בעלי הבתים לא היו עוקרים את הכיליים בעצמם, ממתינים ששלוחי ביתים יבואו, והעוברים על האיסור לקיים את הכיליים בשדה. אז התקינו חכמים ששלוחי ביתים עוקרים את הכיליים, אבל משליכים על הדרכים, שידרסו ברגלי העוברים והשבים, ולא יהיה טוב למאכל בהמה. ועדיין היו שמחים שמחה גדולה, שמקשים שדותיהם, בכל זאת היו מקבלים בחינם, עקיית השדות, והיו ממתינים שלוחי ביתים, והיו עוברים על האיסור כיליים. אז לכן התקינו חכמים שיהיו בעצם מפקירים כל השדה כולה. אז לכן אחרי התקנה כבר התקינו שביתים שמוצאים אצל בעלי ביתים כיליים בשדה, מפקירים את כל השדה כולה. משנה נוספת בבב עמוד ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר, מושכים את המים מאילן לאילן, כלומר מותר למשוך את המים מאילן לאילן בכל המועד. אם יש מים תחת לעץ אחד, אפשר לעשות תעלה קטנה לאילן אחר, לעץ אחר, כדי שהמים ימשכו זה מזה לזה, ובלבד שלא ישקט כל השדה, כלומר שלא יערים להשקט כל השדה. כי מדובר פה על שדה בדבל, שההשקיה זה רק לרווח, וזה אסור, כן פה דבר העבד. זרעים שלא שתו לפני המועד, להשקם במועד. זרעים שבית השלחים, שלא הורגלו בית השלחים, נכון, מותר להשקות במועד. אבל אם לא הורגלו לשתות תדיר לפני המועד, אסור להשקות במועד. מכיוון שלא הורגלו לכך, אז אין כאן מפסד אם לא ישקם במועד. וחכמים מתירים בזה ובזה, מתירים גם השקיית כל השדה כולה בשדה בדבל, וגם בהשקיית זרעים שלא שתו קודם המועד. מי זה חכמים פה? חכמים זה דעת רבי מאיר, שהוא מתיר לעשות מלאכה בחול המועד גם לצורך הרווחה. אומרת הגמרא, אמר רבי דאי, אם הייתה שדה מתוננת מותר, כלומר הגמרא מגבילה את מה שאמר רבי אליעזר בן יעקב, שאסור להשקות את כל השדה, אבל אם הייתה מטבעה שדה מתוננת, שדה לחה ונתייבשה, אז מותר להשקות אותה בחול המועד. מדוע? כי למרות שהיא שדה בית הבעל, מכיוון שעד עכשיו הייתה בעצם לחה והזרעים התרגלו ללחות מסוימת, אם לא ישקה יהיה הפסד גדול. כמו שאמרנו, העיקר זה דבר עבד. תניא לי, כך גם למדנו בברייתא, כשאמרו אסור להשקותם את הזרעים שבית השלחים במועד, לא אמרו אלא בזרעים שלא שתו לפני המועד, אבל הזרעים ששתו לפני המועד, מותר להשקותם במועד. כמו שאמרנו, אם הורגלו לשתות, מותר להשקות במועד. אם הייתה שדה מתוננת, כמו שאמרנו, שדה לחה והתייבשה, אז מותר להשקות אותה גם מדובר בשדה ודבן, והם משקים שדה גריד, שדה גריד זה שדה שיבשה לעולם במועד, מכיוון שרגלת להיות יבשה, אין צורך להשקות אותה, וחכמים מתירים בזה ובזה, החכמים פה זה, שוב רבי מאיר, שמתיר אפילו לצורך הרווחה, הוא מתיר גם שדה גריד, וגם בזרעים שלא שתירו לפני המועד. בכל אופן למדנו פה שרבי זו בן יעקב, יש פה הוכחה שמתיר להשקות שדה מתונן במועד, למרות שמדובר על שדה ודבן. אמר רבינה, שמע מינה מדברי חכמים שמותר להשקות שדה בגריד בכל מועד, שהי תרביצה, שערי תרבוצה בכל המועד, תרביצה זה גינת ירק, מותר לזלף עליה מעט מים בכל המועד, כדי שיצאו ירקות, אין בזה, למרות שאין בזה מניעת הפסד, יש בזה רווח, בכל זה מותר, כי זה דעת חכמים, אבל מאיר שאפילו להברכה זה מותר. שדה גריד, מה הייתה מלאה בתיאור שדה גריד, דף למש ולחרפה, כי בלי השקיה, שדה הייתה מבשל פירותיה מאוחר, מבשילה פירותיה מאוחר, ההשקיה הופכת אותה לחרפה, לחריף יותר, מהר יותר, בעצם מדובר פה על להשביח את הירקות. אז כמו בשדה גריד, מותר גם כאן, אותו דבר, בגינת ירקות, התרביץ הזה, אף למה של החרפה, במקום שהירקות יצאו פחות חריפים ובשלים, אז שיקדימו את הבשלות והחריפות, ולהשביח את הירקות. שוב, לפי רבי מאיר, שזה חכמים בברייתא ובמשנה. תנו רבנן, מרביצים שדה לבן בשביתה, לא, אבל לא במועד. בברייתא כתוב כך, מותר לזלף מעט מים על שדה תבואה של בית הבעל בשביל, בשנת השמיטה, אבל לא במועד. זה כמובן לפי רבי עזר בן יעקב המשנה. כלומר, השקיית שדה בשביל אסורה מדברי חכמים, מקום הפסד התירו, לכן התירו בבית השלחין, אבל ברייתא מלמד שזילוף זה לא השקיה, זה מותר בשביל אפילו לצורך הרווחה, אבל בכל המועד גם זה אסור. לכן אמרנו, מרביצים שדה לבן בשביל, אבל לא במועד. שואלת כמו אבא תניא, מרביצים בין במועד בימי השביל, אומרת כמו זה המחלוקת התנאים שלמדנו במשנה, אמר אבונה, לא קשיא. הרב אליעזר בן יעקב, הרבנן, רבי אליעזר בן יעקב, הוא עושה במשנה להשקות את כל שדה כולה, הוא עושה את ההשקיה במועד, הוא מתיר רק בשביל. וחכמים, שזה רבי מאיר, הם מתירים להשקות את כל שדה כולה, הם כמובן מתירים גם במועד. כי כמו שאמרנו, הוא מתיר גם לצורך הרווחה. תניא, אידך ברייתא, נוסף מיין זילוף על שדה בשביל, מרביצים שדה לבן ערב שביל, מותר לזלף מים על שדה לבן של בית הבעל ערב שביל, כלומר בשנה השישית, כדי שיצאו ירקות בשביל. ולא עוד אלה שמרביצים שדה לבן בשביל, כדי שיוצאו ירקות מוצאי שביל בשנה השמינית, אבל אסור לזלף בשביל כדי שיוצאו ירקות בשביל עצמה. הרי שלפי הברייתא הזאת, גם מי שמתיר להרביץ שדה בית הבעל בשביל, זה רק לצורך מוצאי שביל, אבל לא לצורך שביל עצמה. משנה נוסף בסוף אב עמוד ב', שדים את האישות, והגמרא תשאל מה זה אישות בדיוק, סוג של חיה, ואת העכברים משדה אילן ומשדה הלבן כדרכו במועד בשביל, מותר כדרכו, כי הם מפסידים את השדות ומותר דבר העבד, לעשות מלאכה בשביל דבר העבד, זו דעת הנקמה, וחכמים אומרים לו, משדה אילן כדרכו, משדה הלבן שלא כדרכו, משדה אילן שיש הפסד מרובה מותר לצוד כדרכו, אבל משדה הלבן שהפסד לא מרובה כל כך מותר לצוד רק בשינוי. הוא מקרים את הפרצה במועד, ובשביל בונה כדרכו. בכל המועד, אם נפרץ כותל בשדה, מותר לחזור ולתקן אותו במועד, היתר בעצם הוא רק לסתום פרצה בכותל שקיים, אסור לבנות חדש, כי יש לטרחה יתרה בכל מועד, אבל בשביל בונה כדרכו מותר לבנות בשדה כותל גם מתחילה. מדוע? מכיוון שאין פה בעצם שום עבודת קרקע, עבודה חקלאית בשביעית. שואלת הגמרא, מה אישות אמרה וידה בריאה שאין לה עיניים וחופרת בקרקע? כנראה מדובר על חפרפרת. אמר רב בר ישמעאל ויתם רב ימר בר שלמיה, מה יקרא? מה הפסוק שמנו למד רב יהודה שאישות זה חפרפרת? כמו שבלול תמס יהלוך, כך נפל אשת כל בעל חזו שמש. כמו ששבלול שהוא יוצא מהנרתיק, אז יוצא מהנרתיק אחד שהוא נימוח ומת, כך גם האישות נופלת פתאום לארץ ומתות כי הם לא רואות את השמש. תנו רבה ברייתא שקשורה במשנה, צדים את האישות ואת העכברים משדה הלבן ומשדה אילן כדרכו, ומחריבים חורי נמלים. מה בדיוק הכוונה מחריבים חורי נמלים? כיצד מחריבן או מחריבין? רבן שמעון בן גמליאל אומר, מביא אפר מחור זה, נותן לתוך חור זה, מביא בעצם אפר מחור נמלים אחד, נותן לחור נמלים אחר, ופי רשי פה מסביר, הנמלים מריחות, הריח אפר שלא מוכר להם, והם חונקים זה את זה מתוך בעלה, ובעצם למדנו שגם תרחה כזאת מותרת במועד. אמר רב ימר בר שלמיה משמד הבאי, ודו קאי בתראי ודרנר, העיצה זו מועילה רק ששני החורים עומדים משני צידי הנהר. מכיוון שיש בהם הפסק מים, הנמלים לא מכירות את ריח האפר של החור השני. ודלג הגיש רק שאין מעל הנהר גשר, ודלג הגמנה, אין שם מעל הנהר נסר, ודלג המצרה, אין שם איזה חבל שתחתיו יש נסר צר, כלומר, אין דרך לעבור את הנהר. ועומד עם עד כמה יהיו חורי הנמלים רחוקים זה מזה, כשיש ביניהם נהר בלי גשר, לא יהיו מכירות את האפר, את האפר אחד של השני, עד פרסה, עד ארבע מיל, פחות מכך, הגיים יש ביניהם נהר בלי גשר, הם יקריות דאפר שאלו ולא חונקות זו את זו. הגענו לזין עמוד א', נראה את ההמשך, בעזרת השם, פעם הבאה, חזק וברוך.